שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של צלקות. פרק של היום הוא פרק סיכום, פרק האחרון בסדרה שלי. פרק של היום הוא בסגנון קצת שונה ממה שעד עכשיו האזנתם לו. אתם רגילים תמיד לראות אותי, נשמע אותי יותר נכון, מראיינת ושואלת את השאלות. אך הפעם תבוא לכאן חברה שלי ותראיין אותי. תשאל אותי שאלות ותיתן לכם זווית אחרת על הסדרה שלי, על הפרקים, על התהליך שעברתי. וזהו, האזנה נעימה.
אז שלום מעיין.
שלום מילה.
אז שנדבר טיפה על הפודקאסט שלך?
בטח.
טוב, אז בואי נתחיל בעצם. כשהתחלת את הסדרה של הפודקאסט, מה בעצם הכי פחדת לדבר עליו?
וואו, האמת שאת על הפרק החמישי, שזה הפרק בעצם שהוא הסיפור המשפחתי שלי, פחדתי ממנו, מהתגובה של ההורים, של האחים, ואיך הם ישתפו פעולה בעצם עם העניין. נורא הפחיד אותי גם לגלות דברים חדשים, גם גיליתי דברים חדשים שנורא פחדתי לגלות על המשפחה שלי, אבל זה היה מסע מאוד מעניין ואני גאה בעצמי שעשיתי אותו.
את חושבת שהצלקות האלה זה משהו שיכול להחלים, או שזה רק משהו שאתה לומד לחיות איתו?
אני חושבת שזה משהו שאתה לומד לחיות איתו, כי אני לא חושבת כאילו כל העיקרון של המילה צלקת ושל השם צלקת זה שזה משהו שנשאר, זה חרוך בך. אתה לא יכול להוריד את זה, זה לא משנה כמה תנסה להסתיר את זה, לא משנה איך תנסה ליפות את זה, זה תמיד כאילו יהיה שם. ואני חושבת שזה חלק מאיתנו, זה חלק מהסיפור שלנו, זה משהו שהולך איתנו, ואנחנו נלמד לחיות לצד זה, וזה הכי טוב, כי לנסה להילחם בזה, הפצע רק ייפתח שוב ושוב ושוב ושוב.
כן, ואנשים מבינים בעצם, או שהם שמים על זה כביכול פס?
אני חושבת שמי שעובר את זה יודע. נגיד רעיון עם אח שלי, אני זוכרת שאמרתי לו, בעצם אחרי שהפצע מגליד, ואז אמר לי, זה לא מגליד. פצע לא מגליד. הוא פשוט נשאר, אבל אני חי לצד זה. שאני חושבת שמי שעובר את זה יודע שהפצע תמיד נשאר, ושהצלקת תמיד נשארת, אבל לומדים לחיות לצד זה. פשוט צריכים להסתכל לצד החיובי, שזה אומר שאתה בן אדם חזק ושעשית את זה. ווואלה, לא כל אחד עובר את זה.
נכון. ומעבר לצלקת האישית שאת בעצם חווית ועברת, ולצלקת המשפחתית שלך, מה תפס אותך במיוחד בפרקים שדיברת עליהם?
וואו, אני חושבת שכשדיברתי עם תלמידת כיתה י"ב על הפרעות אכילה, בגלל שזה נושא שהוא נורא קשה, וגם שזה מישהי שאני מכירה אישית, ובאמת שקרובה אליי, ואתה שומע את הסיפור, ואתה יודע עם מה בן אדם מתמודד, ואתה גם אומר לעצמך, וואלה, לא ידעתי. אף אחד לא יודע, כי זה כאילו תופס אותך שכאילו כל אחד חי חיים משלו, ואתה פשוט לא מודע אליהם, שזה למה גם אני תמיד אומרת, זה לא משנה מי הבן אדם שלידך או מה הוא עשה לך, תמיד צריך ללמוד להיות, לשפוט לכף זכות, כי אתה לא יודע מה הבן אדם עובר, אתה לא יודע מה הוא עבר בבית שלו, אתה לא יודע מה קורה איתו עכשיו, אתה לא יודע מה קרה לו בבוקר הזה, אולי עבר עליו משהו, אז צריך תמיד להיות נחמדים, וזה גם משהו לקח שלמדתי אחרי שעשיתי את הפרק הזה.
זה הזוי לחשוב על איך שכל בן אדם פה יש משהו מעבר למה שרואים.
בדיוק, חד משמעית, כי לא תמיד רואים את הסיפור האישי של כל אחד.
עם האנשים שבעצם דיברת איתם, ראית איזשהו דפוס בהתמודדות שלהם, או שכל אחד לקח את זה למקום אחר?
אני חושבת שכל אחד לקח את זה למקום אחר. נגיד הייתה אחת שהשיתוף זה מה שעזר לה, והייתה אחת אחרת שאמרה ששיתוף זה לא תמיד מה שעוזר. שללכת לפסיכולוג או משהו כזה, זה לא תמיד מה שיעזור לך. יש כאלה שלפרוק הכי עוזר להם, אבל אני חושבת שבסופו של דבר כן יש דפוס, כי בסופו של דבר כולם פורקים למישהו. גם אם זה לא הדבר שעזר לך, אני חושבת שכולם בסופו של דבר הולכים למישהו שקרוב אליהם, לחברה הכי טובה, ומספרים. כי בעצם זה הדבר שהכי עוזר. כי כשלא משתפים, זה כמו אבן גדולה על הלב, שלא יורדת, ואז כל הקושי הוא עליך, ואז אתה עוד יותר מתפרק ועוד יותר מתפרק. ואז אתה בחיים אתה תצליח באמת להתמודד עם כל הכאב הזה לבד.
את דיברת על הצלקת שלך?
הפרק המשפחתי שלי מדבר על הצלקת שלי. עם זאת, הפרק יותר מדבר על המשפחה שלי, כי אני חושבת ש... גם דיברתי
את רוצה שנייה להסביר לנו מה הייתה הצלקת שאולי נתפרקה?
בטח. אוקיי, הפרק המשפחתי הוא פרק על אובדן. האובדן של אח שלי. אני לא הגעתי, כאילו אני עוד לא הייתי בעולם, באתי בגלל שזה קרה, שזה כאילו, זה סוג של הצלקת שלי, שהידיעה הזאת שבגלל שבן משפחה שלי נפטר, אני פה. שזה כאילו מצד אחד זכות, אבל מצד שני כאילו באיזה מחיר אני כאן. אבל המשפחה שלי עברה צלקת כמובן בעיניי הרבה יותר גדולה, ובגלל זה גם, זה סוג של בגלל זה גם, אני אומרת איך אני יכולה להגיד שזה צלקת, ואיך אני יכולה להגיד שזה קושי שאני עוברת איתו, שאימא שלי איבדה ילד, אבא שלי איבד את הבן שלו והחזיק אותו בידיים, בעצם שקרה המקרה, ואחים שלי איבדו אח. כאילו, אני אומרת איך אני יכולה בכלל להגיד שזה משהו שאני מתמודד איתו כשעוד לא הגעתי, שאני פה בגלל זה.
אז בעצם במהלך הסדרה גם דיברתי עם דוקטור מוריה גולן. איך בעצם הגעת אליה? איך הייתה השיחה איתה?
אז זה היה משהו שהוא די קשוח. אני הייתי צריכה בעצם להביא מומחית. החלטתי שזה הולך להיות עם הפרק של הפרעות אכילה, שאני אחלק אותו לשניים. ובעצם חיפשתי הרבה בגוגל על דוקטורים ופרופסורים לנושא, שבאמת מבינים בנושא הזה ומטפלים בו. שלחתי אימיילים לכל מיני דוקטורים ופרופסורים, ומי שענתה לי הייתה דוקטור מוריה גולן, שאני מאוד שמחה על זה, כי היא דיברה באופן עשיר על הנושא, ובאמת לא המעיטה מהפרטים הכי קטנים והכי חשובים שיש. זה היה חוויה מאוד מאוד מעצימה, כי אני חושבת שהרבה גם סטיגמות על הפרעות אכילה התנפצו, והרבה דברים אוששו, כמו נשים עוברות יותר הפרעות אכילה מגברים, או לדוגמה גם שאין כזה דבר להחלים מהפרעות אכילה בלי טיפול. הפרעות אכילה תמיד יהיו, אלא אם כן אתה באמת הולך לטיפול אינטנסיבי של זה. שזה משהו שהוא נורא חשוב, כי אני לדוגמה לא ידעתי את זה. אני חשבתי שאם אתה תטפל בעצמך טיפה, או תעשה דברים עם עצמך, או עם אנשים, או תדבר עם אנשים קצת, זה יעזור.
שזה משהו יותר כאילו אישי כזה.
זה משהו הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. זה חייב טיפול אינטנסיבי, זה חייב טיפול מהשורש. זה לא כמו...
זה לא משהו של יאללה, עכשיו אני מפסיק.
בדיוק. בדיוק. זה הפרעה. זה הפרעה נפשית לכל דבר. ושזה באמת משהו שמצריך טיפול, וזה לא בא על הנעלן. זה לא משהו שאפשר פשוט לעבור אותו בלי באמת לטפל בו, כי זה תמיד יישאר לך. וגם מי שדיברתי איתה בעצם, אתה מדעת כיתה י"ב, אני יודעת שזה משהו שהוא עדיין נשאר אצלה. שזה משהו שעדיין תופס אותה. שזה גם על זה דיברנו בפרק, שזה דברים שעדיין תופסים אותך. גם אם עברת אותם במרכאות, לא באמת עברת אותם.
גם מה שאני יכולה להגיד, להעיד, שבעצם הבנתי אחרי ששמעתי את הפודקאסט שלך, והייתי איתך בחלק מהתהליך, אני יכולה להעיד שפתאום אני שמה לב, עד כמה זה נמצא בהרבה מקומות. זה לא משהו של בן אדם בודד, זה לא תופעה שנדירה ומשהו שלא קורה. לא, זה משהו שהרבה מאוד נשים מתמודדות איתו היום.
נכון, נכון. וזה גם חלק, וזה גם רוב הפרקים ככה. זה דיכאון, זה הפרעות אכילה, זה חרדה, זה אובדן, זה עוד נושאים שלא נגעתי בהם, כמו בעיות במשפחה, פציעות קשות. זה דברים שלכל אחד יש צלקת כלשהי. כל אחד עבר משהו, כל אחד יעבור משהו, עם כמה שזה קשה להגיד. אנחנו לא חיים בעולם אוטופי, אין מה לעשות, לא הכל זוהר, לא הכל ורוד. יש קשיים בחיים, וכל אחד עובר אותם, כל אחד. גם החברים שאתה חושב שאתה הכי מכיר, מתמודדים עם דברים, מתמודדים עם חוסר ביטחון מסוים, מתמודדים עם צלקת מהילדות, מתמודדים עם משהו במשפחה שאתה לא תמיד מודע אליו.
את חושבת שניתן להשוות בין צלקות? לבוא ולהגיד, זאת יותר קשה, זאת פחות קשה? לבוא ולמדוד בן אדם על פי הצלקת שלו?
אני לא חושבת שאפשר להשוות. אני חושבת שזה הכל יחסי בחיים. זה לכל אחד יש ספקטרום של כאב ושל חוויה קשה שהוא עבר, ואי אפשר להשוות בינה. כי אם הכאב הכי גדול שאני חוויתי זה הפרעות אכילה, והכאב הכי גדול שאתה עברת זה אובדן, זה לא אומר שאתה חווית משהו שהוא יותר קשה ממני, כי זה הכאב שאני מכירה. זה הכי קשה שאני מכירה. זאת אומרת, ההתמודדות שלי כל יום. זה שההתמודדות שלך כל יום זה משהו אחר, לא אומר ש... גם בכללי אני לא חושבת שצריך לעשות את ההשוואה הזאת, כי אנחנו לא צריכים לעשות עכשיו...
תחרות.
סליחה גם על הביטוי של מי יותר גדול. זה, אין למה. זה לא, לא בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל לעזור אחד לשני. אנחנו פה בשביל לעזור אחד לשני. לתת, להקשיב. אם לי יש הפרעות אכילה, ואתה חווית אובדן, אתה תבוא ותעזור לי, אני אבוא ועזור לך, כי אתה יודע איך זה להתמודד עם קושי. אני יודעת איך זה להתמודד עם קושי. אנחנו צריכים להיות אחד בשביל השני, לשתף ולספר. והפוך, אם לי יש הפרעות אכילה, אני אוכל לעזור למישהו שיש הפרעות אכילה, כי כל אחד מאיתנו עובר את זה. אין צורך בתחרות הזאת, כי קושי זה קושי בסופו של דבר. צלקת זה צלקת, זה לא משנה. וזה גם היה באות שלי בכמה מהפרקים. צלקת זה צלקת, לא משנה אם היא גדולה או קטנה, או גלויה, או יודעים עליה, לא יודעים עליה. זה משהו שאנחנו חווים, אין מה לעשות. בין אם זה פגיעה עצמית, בין אם זה משהו שלא באמת רואים. זה משהו שאנחנו עדיין עוברים.
כלומר, מה שאת אומרת זה כמו להפסיק עם המלחמות אגו.
בדיוק.
של ה... אוקיי, אז סבבה שנפרדת עכשיו מחבר שלך, אני איבדתי עכשיו אח. Mm-hmm. כאילו, נכון, אולי הצלקת שלך בעצם, חווית אותה בצורה שונה, אבל כל אחד מתמודד פה עם דברים. כל אחד זה היחסיות שלו. זה לא הופך את הדבר שאני חוויתי לפחות קשה ממה שאתה חווית.
בדיוק. אני חושבת שאין צורך להקטין דברים שאחרים עוברו. כל אחד עובר משהו בסופו של דבר, וגם אם אני חוויתי משהו שהוא יותר קשה, לא אומר שאם מישהו בא לפרוק לי, אני צריכה להגיד, כן, אבל אני עברתי ככה וככה. לא, ממש לא. אני שמחה ששיתפת. איזה כיף לי שאתה משתף אותי. אני יכולה לעזור לך. בא לי לעזור לך. תשתף עוד, אני רוצה להקשיב.
ושזה הדדי שאני אוכל לפרוק לך.
בדיוק, בדיוק. אנחנו צריכים להיות עזרה הדדית. פשוט עזרה הדדית, כן. אהבת חינם, פשוט כאילו, תקשיבו אחד לשני.
בתור היוצרת של הסדרה, את עברת כאן תהליך מסוים. מה את לוקחת מהתהליך?
פעם אני מדבר בפן היותר מקצועי, יותר כאילו על הרדיו, מאשר הבין אישי.
שזה גם בסדר גמור.
כן. אני חושבת שלקחתי הרבה מהתהליך אחריות אישי וניהול זמן, ולדעת איך לגשת לאנשים, ולדעת איך למצוא אנשים, איך להקליט, איך לערוך, איך לדבר, איך להגיב, כי בסופו של דבר אני מתמקדת ברעיונות. וברעיון, עם כמה שזה כאילו נראה קל, בסופו של דבר, זה לא רק אני מדברת. אני לא רק מדברת. אני בן אדם מדבר איתי, אני צריכה להגיב לו. אני צריכה להראות שאני המראיינת, שאני מביאה נוכחות.
שאת גם מקשיבה לו ולא סתם שומעת את מה שהוא אומר.
בדיוק, אני צריכה להגיב, אני צריכה... גם בסופו של דבר אני מראיינת על הנושא. אני צריכה לבוא ולהביא את הידע שלי על הנושא גם. וזה בדיוק מה שאני חושבת שמהפרק הראשון שלי עד לפרק האחרון או לרעיון עמדי, עברתי תהליך. אני חושבת ששיניתי את הצורה שבה אני מראיינת, ואני יודעת יותר להגיב, ואני יודעת יותר על החומר, ואני יודעת יותר לחקור על הנושא באמת.
אז את רואה את השיפור.
חד משמעית, אני רואה את השיפור, וזהו. ואני מקווה שאני רק אלמד ואשתפר יותר.
אז תודה רבה מעיין ששיתפת אותנו, ונתת לנו זווית אחרת על הפרקים.
תודה רבה אילה שראיינת אותי. אז תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה שהאזנתם, והייתם חלק מהתהליך הזה שלי. הפודקאסט הזה הוא בין הדברים הכי משמעותיים שעשיתי, בין אם זה להעלות מודעות לדברים, ובין אם זה לספר את החוויה האישית שלי, את הסיפור שלי, את הסיפור של המשפחה שלי. ואני נורא מודה שיש לי את הפלטפורמה הזאת, וש... בזכותה באמת גיליתי קצת יותר על הסיפור האישי שלי, ועברתי תהליך משמעותי דרך הפודקאסט הזה. הבנה על עצמי, הבנה על הסובבים אותי. וזהו, תודה רבה לכם. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקירת החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.